על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שעה שנייה, מצפים לשאלותיכם, אבל לפני כן נקריא עוד קטע שכתבנו בנושא אחר, ומספר הטלפון שלנו 03-593-93, אפשר כבר לנסות להתקשר, תוך כדי שאני מקריא את הקטע. והכותרת של הקטע זה איך נתרום להצלת השבועים. התפילה אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, מקבלת בימים אלה משמעות מדויקת. רבים מאחינו בית ישראל נמצאים ברגע זה בשביה. לב מי לא יהמה לאותם מאות שבועים, אנשים, נשים וטף, הנתונים בידי אויב אכזר. קשה לעלות על הדעת כיצד ינצלו בדרך הטבע. יחד עם זאת יודעים אנו שלא קצרה ידו של האלוקים מהושיע. מה אנו יכולים לתרום להצלתם? ידוע הסגולה של רבנו חיים מוולוז'ין שממליץ להשתמש בה בכל עת צרה, וכך כותב. ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. והיא כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. הוא מבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. נפש החיים, שער ג' פרק י' ב'. אמנם, ספק גדול אם מי מהשבועים יודע על סגולה הזו. קרוב לוודאי שאיש מהם לא חושב על כך. האם סגולה זו יכולה לפעול גם כשאנו נעשה אותה ונכוון, כמו שאמרנו, כמו שאומר רב חיים וולוז'ין, מכאן? איני יודע אם אפשר שסגולה זו תועיל אם אדם יפעל בה למען אדם אחר הנמצא בצרה. ולכאורה פשוט שאין הדבר מועיל אלא לאדם עצמו. אבל כמדומה שישנה דרך שנוכל להועיל בכל זאת. עלינו להפוך את צרתם של השבועים לצרתנו, להרגיש את הצער, להיות שותפים לצער. משה רבינו משבח את הקדוש ברוך הוא במילים כל אמונה ואין עוול. וקשה, וכי זה השבח שיש לשבח בו את בורא העולם, זהו, אינו עושה עוול, ומי? מי משבח? משה רבינו שהכיר אותו יותר מכל אדם אחר. אומרים המפרשים, כשאדם נידון, המלבים אומר את זה, יחיל מיכל טיקוצ'ינסקי בגשר החיים, שער ג' אומר את זה, כשאדם נידון למוות בבית משפט אנושי, על רצח שביצע, באה אשתו ואומרת, בעלי רצח, מגיע לעונש, אך למה לי מגיע להיות אלמנה? הרי אני לא הייתי שותפה לדבר עבירה כלל. הילדים באים לבכות מדוע נגזר עליהם להיות יתומים. וכן כל המשפחה והידידים והמכרים. אומר השופט, הכל נכון, כולכם אינכם אשמים. אבל אנחנו לא יכולים להתחשב בכך. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא לא יעניש אדם עד שכל מי שיסבול בהיענשו יתחייב לסבול את הסבל היחסי שהוא יסבול כשהלא יענש. ויש להדגיש, אין הכוונה שכולם צריכים להיענש, מי יותר מי פחות, אלא שכל אחד סובל מתוך חשבון אמת של הקדוש ברוך הוא, והרבה סיבות יכולות לגרום לסבל. יסוד זה הוא אחת הסיבות ללכת אצל צדיק ולתנות לפניו את צרותינו, כי בהיותו צדיק ודאי השתתף בצערינו ויכאב ליבו, ומכוח היותו צדיק אפשר להניח שלא מגיע לו לסבול סבל זה, ואם כך גם הסובל יינצל. ברגע שנשתתף בצער השבועים במשפחות וניתן את דעתנו על סבלם ונצטער בצערם, גם לנו יהיה בכך קורטוב של סבל. ומעתה כשנשתמש בסגולה של רב חיים וולוז'ין, יהיה זה עניין שלנו, והרי כפי שהבטיח רב חיים, ממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. ואנו לא נראה כל רע, וגם סבל זה יחסך מאיתנו, והדבר ישפיע על כולם, וממילא יש בכך תרומה גדולה להצלתם. ונדגיש, אין הכוונה שבגלל שאין אנו ראויים לצער, אם אין אנו ראויים, הם ינצלו. אינני יודע מי ראוי ומי אינו ראוי לצער זה או אחר. מה שאני אומר הוא שברגע שאנו נצטער, יהיה זה ממילא גם עניין שלנו, ונוכל להשתמש בסגולה של רב חיים מוולוז'ין, כמו שמשתמשים בה כל אימת שרוצים להינצל מצער, מכאב או מאיזה מזיק. בעניין ההשתתפות בצער השבועים, יש לי קבלה מהמשגיח דישיבת חברון, הרב רבי הירש פלאי זכר צדיק לברכה. כשמטוס החטוף היה באנטבה לפני כ-47 שנים, בחודש יולי, אמרו תהילים בישיבה, חודש יוני, סליחה, אמרו תהילים בישיבה. יום אחד בצהריים רבי הירש עבר לפני התיבה לאמירת פרקי התהילים, הוא בקושי הצליח לומר את הפסוקים מרוב בכי. קולו נשנק וגרונו נחנק מדמעות. ומיותר להדגיש שבין השבועים לא היה איש ממקריו או ממשפחתו. למוחרת בבוקר בשעה 7 לפני תפילת שחרית, ואני עומד לפני התיבה, כי הייתה זו שנת האבל אחרי אבי זיכרונו לברכה, נכנס רבי הירש בסערה וצעק אליי בשמחה, באו אווירונים ולקחו אותם. כגודל דמעות הצער והכאב על צערם של השבועים, והסכנה בו נמצאו, כך הייתה גדולה השמחה, אחרי היוודע דבר הצלתם. ערב טוב לשאלה הראשונה.
הלו.
שלום, שלום.
קודם כל, תודה רבה הרב על כל הידע שהרב מוסיף לנו.
ברוכים תהיו.
דבר שני, רציתי לשאול, קראתי במקום מסוים שאדם שהיה חוטא ומחטיא, אפילו כמו רבם בן נבט, כתוב שאם הוא נהרג על קידוש השם, אז הוא מיד נכנס מתחת כיסא הכבוד. השאלה שלי, האם מוות על קידוש השם זה כל דבר? זה אפילו נהרג, למשל דוגמה, במקרים שראינו לפני שבועיים, או שדווקא שהוא מוסר נפשו על שמירת מצוות או על משהו דומה?
בוא נעשה סדר. יש כמה מושגים, כמה קטגוריות. מוות על קידוש השם בפשטות זה מי שמת תוך כדי שנתנו לו ברירה לבגוד בעם ישראל, בקדוש ברוך הוא, למות. כמו כל אלה שמתו על ידי הנוצרים, שנתנו להם אפשרות להמיר את הדת, והם לא המירו את הדת, ונרצחו על ידי הנוצרים, לאורך כל ההיסטוריה עקובת הדם, והיחסים המאוד מפותלים שהיו לנו עם נציגיו של עשיו. אלה מתים על קידוש השם. קידשו שם רע שמיים במותם. יש עוד קטגוריה, אדם שבמותו מציל אחרים, שמוסר עצמו למות כדי להציל אחרים. כמו מי שהשליך את עצמו לרימון, רב סרן רועי קליין, השם יקום דמו.
Okay.
או טייס שנפל בשבי בסוריה לפני הרבה מאוד שנים, עינו אותו שם כדי שהוא ימסור מידע. והוא לא מסר מידע. ובסוף כשהוא ראה שהוא עומד להישבר, אז הוא התאבד. כשהחזירו את הגופה, מצאו פתק שהוא תמן בכפלי אצבעות רגליו, ששם הוא כתב לא בגדתי. אלה הם כמו הרוגי לוד. הרוגי לוד שמספפוס ויוליאנוס, לא מקובל שהם היו צדיקים, אבל הם מסרו את נפשם, כלומר מסרו את נפשם למות, כדי להציל, כשהם לקחו על עצמם את האשמה של מעשה שהם לא ביצעו, כדי להציל את תושבי לוד היהודים, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, אומרת הגמרא. יש עוד סוג שלישי של נרצחים. הרב דסלר, במכתב מליהו, חלק ג' עמוד 348, שואל מה בצע באותם רציחות שרצחו כמו את קדושי כלם, ולא נתנו להם שום אפשרות. הרי הרוצחים הללו, הוא אומר, לא לאמונה דרשו, והרגו את כולם כמאמין, כמומר. אז מה העניין? אומר הרב דסלר, זה היה ניסיון של חבלי המשיח. לא לקדש שם שמיים לעיני אחרים, אלא בתוך ליבם עצמם. שהם ימסרו את עצמם למות מתוך שמחה של מצווה, והם הצליחו לעמוד בזה. זה כשהרוצחים הרגו בלי לתת הזדמנות, אבל היה זמן למודעות ולהרגשות הללו שהרב דסלר מתאר. מה קורה באלה שרוצחים סתם? אומר הזוהר, דף למתת בעמודי הזוהר על ספר בראשית. הזוהר אומר שם, ואני מצטט מתוך הזוהר עם מתוק מדבש, המשיח עושה סיור בהיכלות גן עדן. כשהוא מגיע להיכל הרביעי, שהוא היכל הזכות, שם הגבורה, הוא מוצא את נשמותיהם של כל אלה שנהרגו על ידי הנוכרים בגלל שהם יהודים. הגדרה מאוד מאוד מדויקת. לא קידוש השם, לא כאלה שמסרו את עצמם להציל אחרים, נהרגו על ידי נוכרים בגלל שהם יהודים. המשיח בוכה עליהם ומתאבל עליהם ולוקח את הנשמות שלהם ומאתר בהם את הפורפירה שלו, את הבגד שלו. הוא לוקח את היי פורפירה, את הבגד הזה, ומביא לקדוש ברוך הוא. והם בוכים יחד על הנשמות הללו. והוא לא מקבל תנחומים. ועתיד הקדוש ברוך הוא ללבוש את הבגד הזה ביום שהוא יבוא לדון את הגויים. וזהו שנאמר ידין בגויים מלא גוויות. ולנשמות הללו יש עידון גדול מאוד. עד כאן דברי הזוהר. אומר הארי הקדוש בספר שנקרא דרכי אצילות דף למד, הוא אומר ככה, לימודי אצילות, לא דרכי אצילות, לימודי אצילות דף למד, הוא אומר ככה, גם כשמדובר במי שאינו צדיק, אבל נרצח על ידי הגויים, כי הוא יהודי, גם הוא מקשט את בגדי המלך. ואחר כך לוקחים אותו ושמים אותו על בגד התחלת של המלך. ושם הוא מתבייש, כי זה לא מקום שמתאים לו. אבל בגלל זה, שהוא מת על ידי נוכרים, מזכחים אותו, מזכחים את נשמתו. והוא מתבייש מהמעשים הרעים שהוא עשה. ואחר כך פותחים לו חלון לגן עדן, ונמצא שמה שנהרגו היה לטובתם. זה לשונו של הארי הקדוש.
אלה הדברים
מאוד 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 מוגדרים.
לכאורה אצלנו זה קשור למלחמה על שטח, לא על ככה לפי טענתם של הנוכרים.
זה לא נכון. הם מחפשים יהודים בכל מקום בעולם, ומה שטענותיהם לא רלוונטיות, כי הם טוענים טענות כלפי העולם, אשר פיהם דיבר שב, וימינם ממין שקר. זוהי שנאת ישמעאל ליצחק, שכבר ביותם ילדים, היה צריך לגרש אותו מהבית, מהשטח, כדי שלא ירוג את יצחק. אם היו פה שוודים, אז היו מסתדרים על השטח.
תודה רבה.
תודה רבה וכל טוב. לילה טוב. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב ומבורך.
רציתי לשאול בבקשה, חז"ל אומרים שאחד הסיבות שנקרא שמו הר סיני מפני שירדה שנאה לאומות העולם. נכון. ויש מאמר חז"ל נוסף, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. נכון. במה בא לביטוי השנאה של עשיו יותר משאר השנאה של שאר האומות? כל האומות שונאות.
כתוב בפסוק בפרשת ניצבים, ונתן השם את העלות האלה על אויביך ועל שונאיך. אומר רבנו בחיי, אויביך זה ישמעאל, ושונאיך זה עשיו. וקרא לעשיו שונא ולישמעאל אויב. כי עשיו שונא אבל ברחמנות. וישמעאל אויב שכל מי שנופל לידו אומר אוי ואבוי. אויב קשה מן השונא. שאלת השאלה, הרי לאורך ההיסטוריה ראינו להפך. רבנו בחיי בקד הקמח כותב הפוך. שעשיו הוא השונא, הוא האויב, וישמעאל הוא השונא. כי הם פשוט מחליפים תפקידים. ופרשת ניצבים מדברת על הזמן שחוזרים לארץ ישראל. בא הגאון מווילנה ואומר ככה. כל 70 אומות מחולקות לשני חלקים. 35 בצד של עשיו, 35 אומות, סליחה, ו-35 בצד של ישמעאל. והגאון מווילנה מראה את זה. עשיו ב-70 הפרים שמביאים אומות העולם, בחלק מהימים כתוב שעיר, ובחלק מהימים כתוב שעיר עזים. כל מקום שכתוב שעיר, הכוונה לישמעאל, שנמצא בהר שעיר אחרי שגירש משם את עשיו, ושכתוב שעיר עזים זה עשיו. יש בדיוק 35 פרים בימים שבהם כתוב שעיר עזים, 35 פרים בימים שכתוב שעיר. ממילא, זה שירדה שנאה לאומות העולם זה נכון, וזה שבידוע שעשיו שונא ליעקב זה גם נכון, כי כלל אומות העולם מחולקות לעשיו וישמעאל, ועשיו הוא שונא, ולפעמים אויב, וישמעאל הוא שונא, ולפעמים אויב, הכל בא על מקומו בשלום. את הנושא הזה של שנאה ואויבות, הם מסדרים בצורה מושלמת, אין מקום לפקפק האם הם מקפידים על ההלכה הזאת, בדיוק רב ובדקדוק רב, וכל המקורות משלימים זה את זה.
תודה רבה רב. אני יכול לשאול שאלה נוספת?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול עמדה של השקפת דעת תורה בקשר לחיבור שלנו עם החברה הערבית. האם באמת עכשיו צריך להסתכל על כל ערבי בחשד לא להתעסק איתם, לא לנסוע איתם, לא ליצור איתם מסחר, בגלל שיש לו פוטנציאל של מחבל, או כבדו וחשדו רגיל כמו שהיה עד עכשיו?
למה זה קשור לדעת תורה? זה קשור לשאלה מקצועית. השאלה האם באמת משהו השתנה באופן כללי לגבי כולם או לא, אני לא יודע מה התשובה. אני לא מספיק מכיר אותם. אבל זה לא שאלה של דעת תורה, זה בדיוק כמו שתשאל. אם התפרצה מחלה באיזשהו מקום, השאלה אם החיידק הזה הדביק גם אנשים שנמצאים בצד השני של המדינה. תשאל מומחים לחיידקים. זה לא שאלה של תורה, זה לא שאלה של הלכה. אם החיידק התפשט, אז ודאי שיש הלכה שנשמרתם עוד לנפשותיכם. אם לא התפשט, אז לא. אינני יודע מה להגיד.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני גר באזור העוטף עזה. אני גם כן מכיר הרבה מהקיבוצים, מה שקרה שם, שמשמור כקיבוץ בערי, קיבוץ כפר עזה, זה קיבוצים, אולי הרב מכיר, קיבוצים שהם ממש מהצד השמאלי של המפה, ושם גם הרבה אנשים שהם אנטי, ואני יודע שבקיבוץ בערי אין אפילו בית כנסת, וגם בכפר עזה, ואני, את האנשים שאני בעצם מכיר משם, אני יודע שהם היו ממש ממש מנותקים, אנשים שכבר 70-80 שנה חיים באותה דעה, ולא שינו אותה. אני רוצה לשאול שאלה, אנחנו הציבור החרדי, אנחנו הציבור המסורתי, האמוני, איפה היינו? למה, יש פה אנשים שהיו 80 שנה, והם לא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, הם לא יודעים מה זה שמה ישראל. אני רק רוצה לספר לרב סיפור, אני הייתי שם לפני שנה וחצי שהיה בחירות, והייתי בתוך הקלפי, הייתי מזכיר של הקלפי מטעם ש"ס, ובאו עכשיו 95% מהקיבוץ ניר יצחק היו שמאל, היה שם קצין בצבא, קצין רב סרן, שבא ושאל אותי, תגיד לי, מה השמאל הכי קיצוני פה? אז אני לא עניתי לו. אחת שמה אמרה לו, המשותפת, הוא שם המשותפת. שתבין, קצין בצבא, קצין רב סרן שהמשותפת זה אנשים שהם בעד לרצוח חיילים. אז אני שואל את עצמי, איפה אנחנו הציבור החרדי? כמובן, אנחנו לא צריכים להגיע לכולם, אבל אולי אנחנו באמת גם כן, יש אנשים שפשוט לא הגענו אליהם. אנחנו היינו אולי בתוך עצמנו, וכמובן שאנחנו צריכים לשמר ולהיבדל מהציבור החילוני. אבל אני אומר, יש אנשים שהיו כל כך מנותקים, שהוא לא יודע מה זה שמע ישראל, הוא לא יודע מה זה בכלל, אין להם בכנסת. לא יודע, אולי אנחנו צריכים להתעורר עם עצמנו, יותר להתקרב אליהם ולהראות להם את היופי שביהדות.
קודם כל, הדברים שלך הם כמים קרים על נפש היפה, ואני אסביר מה אני מתכוון. בדרך כלל, אוהבים להקות על חטא על הלב של השני. הם לא בסדר, הם אשמים, הם לא בסדר, הם אשמים. ומה איתנו? אתה בא ואומר, האשמה היא עלינו. אנחנו, נכון שהתנהגות לא על פי תורה גוררת תגובה, אבל לא בהכרח הם אשמים בזה בהתנהגות הזאת. הם לא ידעו. איך אמר מאיר יערי, מנהיג מפ"ם ההיסטורי? הוא אומר, אנחנו רצינו לגדל דור של אפיקורסים וגידלנו דור של אמרצים. תומי לפיד.
ממש כך.
אמר פעם לידידי הרב משה גרילה, כי הם היו חברים טובים, הם היו שניהם במערכת של מעריב. הוא אמר לו, תקשיב, אנחנו לא שונאים, אנחנו לא רשעים, אנחנו בורים והמארצות, אנחנו לא יודעים כלום. ואתה שואל טוב, את השאלה הזאת אנחנו כבר שואלים 45 שנה. לפני 45 שנה, כשאני הייתי אברך בכולל, בתחילת דרך אברכותי. זיכה אותי הקדוש ברוך הוא להיות חלק ממערכת מופלאה, קבוצת אנשים קטן, מעט הכמות ורבת האיכות, שיצרה את מערכת ההוכחות לאמיתות התורה. אנחנו עמדנו ליד ערש היוולדה של מה שנקרא אז תנועת התשובה, ונעננו את הריסה שלה. והמונים התחילו לבוא. באו גם בני קיבוצים, באו גם אנשים רחוקים, באו אנשים ברמה אקדמית גבוהה במיוחד, באו טייסים מחיל האוויר, אנשי צבא קבע, באו ובאו ובאו ושמעו, והרבה הרבה חזרו בתשובה. אמר אז ידידי דוקטור שלום סרברניק כך, כתוב בגמרא, מי שיכול למחות באבון אנשי ביתו ואינו מוחה, נתפס באבון אנשי ביתו. מי שיכול למחות באבון אנשי עירו ואינו מוחה, נתפס באבון אנשי עירו. מי שיכול למחות באבון אנשי מדינה ולא בוחה, נתפס באבון כל המדינה. ומי שיכול למחות בכל העולם כולו ואינו מוחה, נתפס באבון כל העולם כולו. הוא אמר לנו, תשמעו, אנחנו צריכים להיות בעלי גאווה. אנחנו צריכים להאמין שאנחנו יכולים למחות בכל העולם כולו. ולדעת שאם לא נעשה את זה, אנחנו גם נתפס. כלומר, יאשימו אותנו גם כן.
ואז מה קרה?
רק שנייה, רק שנייה. ואז מה קרה? פתאום התברר שהתוכנית הזאת שהכינונו ושנמשכה שמונה ימים, מהצרה מסורת השמונה ימים, מתאימה לאנשים ברמה אקדמית גבוהה מאוד. פישטנו אותה, ונוצרו סמינרים לציבור מסורתי, והתחילה תנועה עצומה. במקביל לזה קמה תנועת ש"ס, במקביל לזה קם לב לאחים, במקביל לזה קמו ישיבות כמו אש התורה, אור שמח, והתחילה תנועה המונית. הרב שטיינמן אמר בזמנו, כשלב לאחים הקיף בתוכו אלפי אברכים שהלכו לדפוק בדלתות של אנשים כדי להציע להם ללמוד שעה בשבוע בבית, הוא אמר שאברך צריך, כמו שהוא תורם מעשר כספים, אמר הרב שטיינמן צריך לתרום מעשר זמן ללכת ולהציע ללמוד ולתת תשובות. יש עוד הרבה מאוד אירונים. עכשיו, לא הצלחנו להגיע לכולם, גם בגלל שלאט לאט התפרסם, ואנשים התחילו לפתח דחייה ולהתרחק ולא להתקרב אלינו, גם בגלל היעדר כוח אדם וגם בגלל
היחיד. זה גם כן איזשהו נקודה שהייתי רוצה ככה לשוחח עליה, שיש דחייה. עכשיו, אני, שאני בעצם נמצא בקיבוצים האלה, ואני, ויוצא לי להיות, הרבה להיות, היה לי הרבה חברים בבארי ובכפר עזה, חלקם זכרונם לברכה נפטרו. אנשים לא שונים את הדת. אנשים, פשוט לא יודעים מה זה הדת, אבל יש להם בעצם איזושהי דחייה נגד הציבור החרדי בכמה מובנים מסוימים שהם ככה, שהם פשוט בורים בקטע הזה של אומרים כל החרדים לא עובדים. אז אני הייתי יושב איתם והייתי פשוט מוכיח להם שזה לא נכון. חרדים לא עושים צבא. אני אמרתי להם, תקשיבו, אנחנו, הקיום שלנו זה בזכות התורה. ופשוט הייתי צריך להסביר להם את זה. מה אתה עושה פה בארץ ישראל? כבשת פה גם כן ערבים שהיו גרים פה, ואתה גר פה, סליחה, מי אתה בכלל? אנחנו פה בזכות התורה, בזכות התנ"ך, בזכות זה שאנחנו מקיימים תורה ומצוות. אבל הם לא ידעו, הם פשוט לא ידעו. השאלה זה למה אנחנו, הציבור החרדי, כמובן שהוא צריך להיות מבודל מהציבור החילוני, זה פשוט. אבל למה הציבור, הם היו מקבלים אותי ממש בזרועות פתוחות, והיינו ממש ממש, היינו קשרי ידידות ממש ממש טובים. אבל פשוט אני הייתי עובד לבד שמה. לא היה מי שיסביר להם. היום אנחנו 75 שנה אחרי זה, ואני מנסה להבין למה הציבור החרדי לא מתעורר ושילך לקיבוצים ושיסביר להם את היופי שבתורה.
אז זה לא מדויק שלא מתעורר. ההתעוררות כבר קיימת זה 40 שנה באותם אלה שהם ברי הכי, אבל ברור שזה לא מספיק. ברור שזה לא מספיק, וברור שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו את האשמה הזאת ולהפעיל את המערכת, במיוחד כשיש עכשיו אוזניים קרויות ולב פתוח. הרב וולבה אמר בזמנו, אם היה לו, אחדות אני לא בטוח שיש. מדברים על זה, בוא נראה.
זה לא סוג של אחדות, אבל כאילו כולם פשוט נמצאים
בטרגדיה. הלבבות של הרבה אנשים פתוחים ואוזניים קרויות לשמוע. זה אני חושב שקיים עכשיו. והרב וולבה אמר אחרי מלחמת ששת הימים, שאם היה לו 10 אברכים מוכשרים שמתאימים לזה, הוא היה מחזיר בתשובה את כל תל אביב. הייתה התעוררות גדולה במלחמת ששת הימים. היא שקעה ונעלמה. הייתה התעוררות קטנה במלחמת יום הכיפורים. היא הלכה והתגברה. מתברר שכשמקבלים מכות מתעוררים יותר מאשר כשיש פאר והדר של ניצחון. ומה שאתה אומר זה קריאה למכאן ולאבא, בהחלט קריאה למכאן ולאבא לשנס מותניים ולצאת אל ה... אבל שיעשו את זה רק אלה שמתאימים לזה. לא יביאו ברכה אם הם יצאו. כי צריך לדעת את השפה וצריך לדעת את הסגנון מצד אחד, וצריך להיות כאלה שגם יהיו מוגנים באמת מצד שני.
נכון, גם בלחלוטין. שם יזכרו, יישר כוח הרב.
ברוכים תהיו, תודה רבה. ערב טוב.
שלום כבוד הרב, ערב טוב. קראנו בפרשה האחרונה את הפסוק, וברגע קטון נזכרו ברחמים גדולים, הקדוש ברוך הוא יקבד אותנו.
בהפתעה.
אולי באמת זה הזמן של עכשיו, שמדובר שגם יש את מה שקרה, ומה שעתיד לקרות לטובה בעזרת השם.
אולי זה נכון להגיד את זה היום, כמו שאמרתי בשעה הקודמת, זה נכון להגיד את זה אתמול, זה נכון להגיד את זה שבוע שעבר, זה נכון להגיד את זה לפני 50 שנה, לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, זה נכון להגיד את זה תמיד, וצריך להגיד את זה תמיד, וזה בכלל מה שאומרים, ואף על פי שיתמהמה, אם כן, בכל זאת, אחכה לו, בכל יום שיבוא, עם כל זאת. אז לכן זה מתאים תמיד.
כן, טוב,
חזק
ברוך כבוד הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
כן, תודה רבה על כל התוכניות, בפרט במצב הנוכחי שעם ישראל שרוי בו, מחזק את הציבור מאוד. מה שרציתי לשאול היא שאלה שלא עוסקת עכשיו בדברים שכרגע עומדים על הפרק. אני שואל שאלה צדדית, שנקרא לאוזניי כרגע ויכוח, שהיה בין אנשים על הנושא שידוע שבעולם יש את המחלה הקשה שרבים נפטרים ממנה מדי שנה בשנה, מחלה נורא, אני לא מזכיר את השם שלה, כי זה בעצם מוסב את השאלה. הוויכוח שתעורר בין אנשים, האם יש עניין של להימנע מלומר להזכיר את השם של המחלה, מחלה קשה, או שאפשר לומר את המחלה, לקרוא לילד בשמו, מה שנקרא, להזכיר את זה, אין בזה שום מניע. עכשיו, השאלה שלי היא לא באה מהצד הזה של העניין הרגשי של לפגוע ברגשות של אנשים, שאולי מפריע להם העניין הזה שמזכירים, ואז זה חוזר להיות אולי גם עניין הלכתי. אני שואל, מצד הפן הטהור התורני, האם יש עניין לא להזכיר את זה, או שאין בזה מניע? אם יש איזה מקור, נימנע מזה.
אני לא יודע מה להגיד. אני רק יודע ש... גורם מוות מספר אחד מבחינה רפואית זה מחלות לב. לא מזכירים את זה? מזכירים. היום הרבה מאוד מסוגי הסרטן אינם נחשבים בכלל סופנים, ויש להם, דרכי ריפוי, והרבה מהאנשים נרפאים מזה גם כן. זה לא מה שהיה לפני 30, 40, 50 שנה. למה אנשים נמנעים מלהזכיר? לא יודע. אם יתרגלו ככה, בסדר. כמו שאתה אומר, לא צריך לעשות הפגנות פרובוקציות. האם יש לזה סיבה הלכתית? כמו שאמרתי קודם, הגמרא אומרת שמיטת אסכרה היא המיטה הכי קשה. האם הגמרא נמנעת מלקרוא לילד בשמו? לקרוא למחלה מחלת אסכרה? היא לא נמנעת. אז אני לא יודע אם יש דבר כזה.
עכשיו, בהקשר למה שהרב דיבר לפני כמה דקות עם אחד המאזינים, הרב ציטט את דברי אריזל בספר על העניין הזה של...
לימודי הצילות
הנרגים. לימודי הצילות, כן. אני ראיתי, זאת אומרת, בדברי אריזל, עד כמה שאני הבנתי, כתוב על אדם שלא היה צדיק. זאת אומרת, יש לזה כמובן השלכה פשיעות של האדם. אני אומר, במקום כזה שאדם נהרג מתוך רשעו ממש, אני מצאתי מקור... בספר המעריל בעין ב' ג' שם כתוב אדם שנהרג ממש ממש מתוך רישו נקרא קדוש וחסיד, ככה כתוב שם בלשון הזה, זה גם כן לא במיטה שמתוך בחירה אלא פשוט מיטה שנכתתה.
אתה מביא מקור גם מהמעריל, מקור קדום יותר,
כך ראיתי. כן,
יפה מאוד. המעריל זה לפני הרי הקדוש ודאי.
כן, כן.
אתה מדבר המעריל, המעריל מגרמניה, המעריל מה... אבות הפסיקה, כן. כן. ראשונים. תודה רבה.
יישר כוח, תודה רבה. כל טוב, שלום.
תודה רבה. ערב טוב.
רציתי לשאול, כתוב שיש עניין להאמין באמונה שלמה בכל דבר. ולא לעשות...
זה נקרא להאמין באמונה שלמה בכל דבר.
דיינו...
מה הכוונה בכל דבר?
בבריאות, בפרנסה, בילדים.
הבנתי, בכל עניין צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, לא בכל דבר, כן, בכל... כן, הבנתי.
אז כל עניין, כן. ומצד שני... אדם צריך לעשות. חזל אמרו, אדם עושה, צריך לעשות השתדלות.
כן.
אז איפה, עד כמה זה החובת ההשתדלות, ואם זה גם בדברים רוחניים, שאם אדם צריך גם או להתאמץ. רציתי, תמיד אני...
המושג השתדלות לא קיים בדברים רוחניים, כי כל העניינים הרוחניים הם בידינו. המושג ביטחון לא קיים בעניינים רוחניים, אומר לי, המושג השתדלות לא קיים. כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולכן כשהגמרא אומרת על אדם שראו אותו מפחד, חטאת, שנאמר, פחדו בציון חטאים, שואל הגמרא והכתוב, אשרי אדם מפחד תמיד, אומרת הגמרא, הוא בדברי תורה, מה הכוונה? בעניינים רוחניים אדם אמור להיות מודאג, שמה הוא לא עומד באתגרים, כי זה בידיים שלו. כאן לא שייך ביטחון, אדם לא יגיד, יש לי ביטחון, שהקדוש ברוך הוא יגרום שאני אהיה ירא שמיים. אין דבר כזה, אתה צריך לעבוד על זה. לעומת זאת, בעניינים גשמיים, צריך להיות בעל ביטחון. מה האיזון בין ביטחון להשתדלות? זה מהעבודות הקשות שבמקדש, וזה משתנה מאדם לאדם. הרב דסלר, במכתב אליהו חלק א', יש לו סדרת מאמרים על ביטחון והשתדלות, בתוכם יש מאמר שנקרא חמש דרכים בדרך ארץ, כשהוא מדבר על חמש דרגות, ו... אני מבין שחמש דרגות זה רק דרגות כלליות, ובכל דרגה ודרגה יש הרבה גוונים, הרבה תא דרגות. ולכן כדי, כי כל אדם שעוסק בהשתדלות יותר מדי, הוא אומר השתדלות, השתדלות, יכול להיות שזה כיסוי לחוסר ביטחון. ואדם שממעט בהשתדלות ואומר ביטחון, ביטחון, אולי זה כיסוי לעצלנות ולקלות ראש, ולך תדע. ולכן כדי לדעת את מידת האיזון המדויקת, צריך לעשות כמה מבדקים, וצריך שאדם יקבל הנחיה מרב שמכיר אותו. לדעת בדיוק כמה השתדלות הוא צריך לעשות. אומרים שרבי ישראל מסלנט, ההשתדלות שהוא עשה לפרנסה, זה לקנות כרטיס הגרלה. והקדוש ברוך הוא ייתן לו את הפרנסה, באיזה דרך שלא תהיה. אני חושב שאם אדם ינסה לחכות את רבי ישראל מסלנט, ולהסתפק בהשתדלות כזאת, אז הקדוש ברוך הוא עלול לנסות אותו, ולהראות לו שבהגרלה הוא לא יזכה, ודרך אחרת לא תימצא, והוא ישקע בעוני, ואז מה הוא יעשה? הוא יצטער שהוא לא עשה השתדלות, ואז יתברר למפרע שזאת לא הייתה, זה לא היה ביטחון, זה היה סתם פוזה. מה האיזון הנכון? זה שונה מאדם לאדם, וזה לא דבר שאפשר להגיד אותו באופן כללי, כי צריך להכיר את האדם שאיתו מדברים היטב היטב לפני שנותנים עצה, הנחיות או הדרכות.
אז גם, וגם בבדת התפילה, גם את רואה שמתפעל יותר טוב, וגם תביא בבית, לפי איך שכתוב הוא רוצה להתפלל, או שזה גם...
תפילה זה בידיים שלנו, זה קשור בכל, בחוץ מיראת שמיים. אדם מתפלל יותר טוב, זה תלוי בהחלטה שלו ובבחירה שלו.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב. רצינו לשאול שאלה לגבי העניין של הסרטונים של שמראים כל מיני דברים שקרו בנושא של המלחמה הזו. הרי אמרו שזה דברים שלא לא כדאי לנפש לראות, זה פוגע, זה לא דבר נכון לעשות אותו. ורציתי לשאול מה הרב חושב, מה דעת הרב לגבי הנושא הזה. בהשוואה, נגיד, לכל מה שהסרטונים שיש לנו מהשואה ביד ושם ובמסעות שהרב לוקח מחוץ לארץ וכל...
כשאני עשיתי את הסרט שלי על השואה, אמרתי לבמאי שלי, תכניס תמונות של כאב, לא תמונות של זוועה. זאת ההבחנה לפי אני יודעתי. תמונות של כאב, כן? צריך להשתתף בכאב. הרי גם הנביא ירמיהו מצייר בכלים שלו איך ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, כי צריך להשתתף בכאב.
אבל הוא לא מראה את זה.
לא היה לו דרך להראות, אני לא בטוח שהוא היה עושה את זה. חוץ מזה שפה זה לא ידע באיזה צד זה עומד בין ההגדרה, בהגדרה שהגדרתי קודם.
ומה לגבי סרטונים? מה
השואה? שוב, אם יש זוועה, אז לא. אם יש כאב, אז...
כי נגיד לי מאוד מפריע שנגיד לוקחים בנות של סמינר ליד ושם.
מה הבעיה ליד ושם ברגע זה?
אני לא מרגישה נכון עם הדבר הזה שמראים להם כל כך הרבה תמונות של זוועות מהשואה.
אני לא חושב שיש הרבה תמונות של זוועות, יש הרבה תמונות של כאב. הרבה מאוד תמונות של כאב. חוץ מזה, יש הבדל. יש הבדל בין תמונות של דברים שהיו פעם, ויש לנו פחות קשר ישיר, אישי, לזה, לבין דברים שקורים כאן ועכשיו. בכל זאת, יש הבדל מבחינה רגשית. אבל הנושא, שוב, אני ברמה העקרונית, בנושא הלימוד ההיסטוריה של העם היהודי עם כל הכאב, אין שום סיבה בעולם שאנחנו נהיה כל כך רגישים על חשבון הקדושים.
הם רוצים אז עוד 70-80 שנה, אז אנחנו נוכל לראות את הסרטונים של מה שקרה עכשיו.
יכול להיות, ככה. אז ניפגש ונראה, אבל לא, אני שום מדבר, יש הבדל בין זוועה לבין כאב. ואני חושב שברוב הדברים שרואים זה דברים של כאב, לא דברים של זוועה. אני חושב.
ויש משהו מכבוד אמת, כאילו, שבאמת כאילו ש... כן, אני מצטער לכבד... חלק מהדברים שרואים שם?
אני לא חושב שמה שרואים, שלא רואים כל כך הרבה תמונות של גופות. לא חושב. אני חושב שרוב הדברים שרואים זה באמת ילדים רעבים, אנשים שמענים אותם ומכים אותם. אני לא חושב שרואים כל כך הרבה
דברים. ואף חושב שזה נכון לראות כאלה תמונות שמענים ומכים אנשים.
אני לא עוסק בהדרכות ספציפיות. אני מדבר שבאופן עקרוני, אני חושב שהרגישות יתר הזאת לא מובילה לשום מקום, ועד רבה צריך להשתתף בצער הציבור, אבל לא לראות זוועה, זה הכל. זה סיבות אחרות.
אז הבנתי. אז
הרמה
מגדיר
את זה
רגישות יתר לגבי...
אני רוצה להגיד דבר אחד. כשאבי זכרונו לברכה היה חולה, הסתובבנו בבתי חולים. ראינו דברים קשים שאנשים בגיל שלנו לא רואים. אחותי הקטנה הייתה ידעת, ממש. וראינו שיש שני חוגים בחוג המכרים שלנו. כל מיני אנשים שמאוד רגישים ולא יכולים לבוא לראות. כל מיני אנשים שבאו וראו וניסו לעזור והשתתפו. אני לא צריך להגיד מה הייתה דעתנו על קבוצה זו ועל קבוצה זו.
הבנתי. בסדר גמור.
ברוכים
תהיה.
ברוכים תהיה. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב וברך.
שלום, רציתי לשאול שאלה לגבי, הרב אמר בשיעור שלו לגבי ההרוגים שנהרגו.
כן.
לכן הם זוכים למעלות הגדולות. הסתכלתי במקור, בזוהר, באריזה, יש גם בהלכות תהילים, בעין תת. לא כתוב שום מקום שבגלל שהם היו יהודים נהרגו. עצם זה שנהרגו על ידי אקום. וגם יש בהלכות, הוא כותב שמה שעצם זה שהם קיבלו את המשפט, ולא דין, את העונש, לא משפט, לכן הם זוכים לזה. השאלה היא מה שאומרים, בגלל שהם יהודים, זה לתפוס את הוועדה, או שיש מקורות אחרים לזה?
תראה, אני חושב שזה משמע שם. זה נכון שזה לא כתוב במפורש הניסוח הזה, שנהרגו על ידי נוכרים, אבל זה מאוד מאוד משמע שם. כשכתוב נהרגו על ידי נוכרים, זה ברור שזאת העמדת הדברים. אני לא חושב שצריך לכתוב את זה יותר ברור מזה.
מה עם הילקוט בילקוט עין תת שהוא כותב שם שבגלל שהם נהרגו ולא משפט, לכן זה היה הכפרה שלהם?
זה עוד מקור. אני לא דיברתי על המקור הזה, אני דיברתי על המקור בזוהר. הילקוט לא כותב שמקשתים את בגדיו של מלך.
כן, נכון.
מקשתים את בגדיו של הקדוש ברוך הוא.
הרב סובר שזה לא מדבר על אותו עניין? זה לא מדבר על אותו עניין.
לא, על אותו עניין. בדברי הילקוט כתוב שמתכפר להם החטאים, בגלל שהם נרצחו על ידי גויים, זה משהו אחר. אני דיברתי יותר מזה, שזה נשמות שנבחרו לקשת פני מלך. ואני תמיד אומר ככה, כשאני קונה בגד, אני חושב שהוא יפה. מותר לכולם לחשוב שאני טועה. ויכול להיות שהם טועים בגלל שלוש סיבות אפשריות. או שאין לי טעם טוב, או שאין לי תקציב, או שאין בשוק. הקדוש ברוך הוא בחר את הנשמות הללו לאתר את בגדו. אז אנחנו מתארים איזה נשמות הם. אני מביא את הדברים האלה לא רק כדי להגיד שנתקפרו להם החטאים, שזה כתוב בלימודי הצילות, מה שאני הבאתי, כשהוא גם מביא את דברי הזוהר, אלא כדי לראות אל איזה נשמות מדובר.
בסדר גמור, תודה רבה רב, יישר כוח.
ברוכים תהיו.
תאמן גם אתם.
הלו?
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך הרב. רציתי לשאול לגבי העניין שהרב מדבר עליו כרגע. גם אדם שהוא מומר, אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה ומזיד, והוא נהרג על קידוש השם, נהרג על ידי גוי בגלל היותו יהודי. זה, זאת אומרת, גם נשמה כזו היא באותו מכלול
של... קודם כל, המושג נהרג על קידוש השם הוא מושג אחר. נהרג בגלל שהוא יהודי, שנשמתו מקשת בגדי המלך, זה בדיוק בשביל זה הבאתי את אריה הקדוש.
זאת אומרת, אפילו שהוא מומר...
אריה הקדוש אומר אפילו שהוא חוטא, אפילו שהוא לא צדיק. לגבי המילה מומר, אז הרב דסלר מזכיר את זה, ובשולחן ערוך, בסימן שינמם, מביאים שאם נהרגו על ידי גויים, מתאבלים על כולם, אפילו על מומרים, ויש בזה דיון הלכתי שם, סביב הנקודה הזאת. המילה מומר. אבל המילה מומר לא כתובה בלימודי הצילות, למרות שמדובר שם על חוטאים, ואני לא חושב שיש מקום לחלק. כי גם מומר בסך הכל מבחינתנו הוא חוטא. הרי אי אפשר לעבור את הרוביקון, אי אפשר להפסיק להיות יהודי.
ואיך אנחנו יכולים להבין שבעצם נשמה שבעצם, זאת אומרת, שבעצם חטא בצורה, נגיד, במזיד לאדם ש... איך אני יכול להבין פה שהדרגה שלו היא הרבה פעמים יותר גבוהה מדרגה של אדם שהוא צדיק?
אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יודעים לחשב חשבונות. הרמב"ם בהלכות תשובה, פרק א' הלכה ג', אומר שרק כל דעות יודע לחשב. אנחנו לא יודעים מה הייתה הנשמה הזאת בגלגולים קודמים. אנחנו לא יודעים מה היה טווח הבחירה שלה. אנחנו לא יודעים כמה נסיבות מקילות יש מסביב, ובעיקר אנחנו לא יודעים את דרגת הנשמה. יש נשמות מאוד מאוד גבוהות שנפלו במקומות לא טובים, ולכן נדבקו עליהם הרבה מאוד תומעות, וצריך לזכך אותם. ובאמת בלימודי הצילות כתוב שיש צורך לזכך. אבל אנחנו לומדים למפרע שמדובר בנשמות כאלו שמתאימות להקשת פני בקדוש המלך. אני לא מוסיף משלי כלום. אני רק אומר את ההגדרות שכתובות. מישהו ביקש, האם יש לך מקור קדום מהרי הקדוש? אז אמרתי לו שטוב שהוא שואל אותי, כי אני לא אשתה את היין שלו. אם הוא זקוק למקור קדום מהרי הקדוש.
תודה רבה הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
שאלה בעניין חינוך. אם יש רוח של חילוניות כזאת בבית ספר...
אני לא שומע אותך כל כך טוב.
רק אגב. אני אומר, אם יש רוח חילונית כזאת, מרגישים רוח חילונית כזאת בבית ספר, בית ספר חרדי, וכאילו אמורים להיות מבתים טובים והכל, ומרגישים שכמה שם בדרך לעוף בכלל מהדת. טיפה לבוש, טיפה חוצפה, התמרדות, לא יודע, כל מיני. יש מה לחשוב לכיוון, להעביר בית ספר, באמצע השנה, דברים כאלה?
אני לא יכול לתת תשובה, אני לא יכול לתת תשובה כללית על הדבר הזה, כי זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. צריך להכיר, א', האם מדובר באירוע שהזמן גרמו? האם מדובר במחלה מקיפת כל? מה בתי ספר האחרים? מה האלטרנטיבות? מה, באיזה ילד מדובר? אי אפשר לתת הנחיה כללית כשהשאלה נשאלת בצורה כל כך כללית, ואי אפשר בשידור הזה לתת פירוט על כל הדברים הנצרכים. ולכן שאלה
כן, ברור לי. אני פשוט מתכוון שכשמתחילים תהליך, מדובר בכיתה שלמה שנמצאת בתהליך של שנתיים אולי.
אז לכן צריך לשאול רב.
שמתעללים בצוות.
צריך לשאול רב שמכיר את, את, את המקום ויודע על מה מדובר.
טוב, סליחה. תודה רבה.
בבקשה. ערב טוב.
כן, שלום הרב. אני רציתי לשאול שאלה שמתאימה לתקופה עכשיו, אבל גם באופן כללי, לגבי צעירים וצעירות, שיש ככה חלק מהם הרבה מאוד אינטליגנטים, וככה מאוד לוגיים, שיש להם הרבה מאוד מאוד שאלות, באמונה, בהשקפה, במה שקורה, והשאלות חוזרות, וככה בכל הנושאים. אז השאלה, מה באמת הצורת ההסתכלות והעזרה הנכונה? כאילו באמת צריך להפנות אותם לאנשים שיכולים לענות להם וככה לשאול, או שכן יש משהו בגיל ובתקופה שזה גם יושב על מקום לא רגוע ב...
זה שאנשים שואלים שאלות, אין דבר טוב מזה. הרי בליל הסדר אנחנו עושים פרובוקציות כדי שישאלו שאלות. כי כשאדם שואל שאלה, אז יש לו משאלה לקבל תשובה. כשאדם לא שואל שאלה, כל הדרשות והעטפות בעולם ספק אם יעזרו לו. ולכן, מצד שני, מי שלא ברחי לענות על השאלות, אנחנו תמיד ממליצים שכל אחד יעסוק בדבר שהוא טוב בו. למשל, כשדיברנו לפני הרבה שנים לעודד אברכים, מה שדיברנו קודם, שהרב שטיינמן אמר, לצאת. קצת ללמוד עם כל מיני יהודים. אז אמרו לי אברכים שהם חוששים, ישאלו אותם שאלות של תורה ומדע, והם לא יודעים מדע. אמרתי להם, אתם לא צריכים לדעת מדע, ואתם לא אמורים לדעת מדע, ואתם לא אמורים ללמוד את הנושא הזה לקראת צאתכם. אתם תעשו מה שטוב, מה שאתם טובים בו. אתם תלמדו גמרא. רק תלמדו את פיכם ואת לשונכם, את הסגנון שצריך לדבר איתם, עם אנשים שאין להם רקע. הוא עדין גם פה. אם אנשים שואלים שאלות זה טוב, אבל צריך בהחלט להפנות אותם למי שמסוגל לתת תשובות לאוזניהם. שהם ישמעו את התשובות באוזניים שלהם בצורה משכנעת, בצורה טובה, בצורה שתתיישב להם על הלב.
תודה רבה, הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב. טוב, אנחנו לקראת סוף עוד תוכנית ש... שאלו שאלות, רובם ככולם בנושאים שאנחנו מתעסקים בהם, ואני רוצה לומר לכם דבר אחד. בסוף הספר, גלות ישמעאל, שאני מדברים עליו הרבה בימים האלה, ספר שהתפסנו פעם ראשונה לפני 13 שנים, שכל האירועים, מישהו צלצל עליי שבוע שעבר ואמר, שהוא קנה את הספר עכשיו. מתי התפס, מתי כתבת אותו? אמרת לו לפני 14 שנה, הוא התפס לפני 13 שנה. זאת אומרת שזה נראה כאילו נכתב היום. יש פה בסוף הספר מאמר על מה שנקרא תוכנית ההתנתקות. איך אפשר להבין את זה? שמדינת ישראל, בראשותו של מי שהיה מר התיישבות בשטחים, ברצועת עזה ובצפון השומרון, עוקרת יישובים. אומר המדרש, במדרש רבה, בהקדמה, בפסקה ב' ובעוד מקומות. רבי אבא בר כהנא פתח. מי האיש החכם ויבן זאת? תני רבי שמעון בר יוחאי. אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ושכר משנים. אם לא שילמו שכר מלמדי תורה שבכתב סופרים, זה הפשט סופרים. ומלמדי תורה שבעל פה זה הפשט משנים, מלמדי משניות, אז העיירות נתלשות ממקומן. מה היה אז? ממשלת שרון קמה ב-27 בפברואר 2003. הגורם הדומיננטי בממשלה הייתה תנועת שינוי שחרתה על דגלי המאבק בכל מה שקשור לדת ולתורה. במסגרת ממשלה זו נעשה לראשונה בתולדות המדינה קיצוץ נרחב בתקציבי כל המוסדות שמלמדים תורה. מוסדות חינוך דתיים, ישיבות למיניהם, כמו גם מועצות דתיות, וזאת תוך כדי ביטולו הסנסציוני של המשרד לענייני דת, ואי תשלום מזכורות לעובדי מועצות דתיות במשך חודשים ארוכים. ואותה ממשלה, כמה חודשים אחרי כן, תלשה יישובים בארץ ישראל. ואם תשאלו, הרי אמרתי שהרב אוטנר אומר שאי אפשר להצביע סיבות לכל מיני אירועים, אבל הרב אוטנר בעצמו אומר שתנאים כן יכולים. והנה פה רבי שמעון בר יוחאי אומר שהסיבה היא בגלל שלא שילמו שכר סופרים ושכר משנים. והיום אנחנו רואים את התוצאה של אותה תוכנית מטורפת, חסרת היגיון וחסרת טעם, שכל כך הרבה צעקו נגדה וכל כך הרבה כוח הפעילו כדי לעשות אותה, והנה התוצאה שאנחנו רואים היום, שהכל מתנפץ מול העיניים. וכל זה, אם ראית עיירות נתלשות ממקומם בארץ ישראל, דע שלא שילמו שכר סופרים ושכר משנים. סיימנו את התוכנית היום בתודה לכל אנשי הצוות, בתודה לכל אלה שהיו איתנו, באיחולי לילה טוב לכולם, והמשך שבוע שקט, בעזרת השם נראה נפלאות. כל טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.